שמי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נארח אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מכירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. והיום איתנו ניר מזור, סמנכ"ל שיווק, כבר מעל 9 שנים בקשרי תעופה, ואיתו נדבר על הענף שחטף כל כך קשה במשבר, ורק עכשיו מתחיל להראות סימני התאוששות. נכיר את הקבוצה הזאת, כן, ממש קבוצה עם מספר יחידות עסקיות שאני משוכנע שלא כולם מכירים אותם, אז יאללה מתחילים. היי ניר, וכיף שהייתה איתנו.
תודה רבה שהזמנתם.
מה שלומך?
מצוין.
אז תשמע, אני אתחיל עם המשך זמן שאתה בקבוצה. 9 שנים סמנכ"ל שיווק זה וואחד לא טריוויאלי, בתחום שההתניידות בו היא הרבה יותר גבוהה מהממוצע. בוא תן למאזינים איזה יתרונות אתה רואה בפרק זמן שהוא יחסית יותר גבוה מהממוצע.
אז א', אני מסכים איתך שזה מאוד מאוד חריג, גם לענף התיירות זה חריג, אבל כמובן לענף השיווק, שאנחנו יודעים שהכוכבים מדלגים... נכון. מחברה לחברה, מסיפור לסיפור. אני מאוד מאמין בהישארות במקום אחד, בהתמקצעות, בהכרה עם התחום שאותו אתה משווק.
אתה ממש מרגיש שבסופו של דבר יוצר ערך מוסף לחברה.
חד משמעית. כמובן, אנחנו נדבר קצת אולי על הקבוצה, ונבין שיש גם לקוחות שהם לקוחות מתמשכים, ולאו דווקא רק לקוחות מזדמנים, ולא הכל זה רק דיגיטל, ולא הכל זה ה-new media. יש גם חיים אחרים.
אז אלה שלא לא חשים רגוע שהם ככה זה, אז אפשר להיות מנהל שיווק, סמנכ"ל שיווק, אפשר להיות הרבה זמן, ויש איזה ערך מוסף.
אני מסכים עם זה.
אחלה, טוב, אז ממש לפני חודש הזמנתי אותך להרצאת עורך בפני סטודנטים, שהייתה אגב מדהימה, ואני מודה שגם אני התפלטתי ממגוון הפעילויות שיש לקבוצה, ומגוון הקהלים שהקבוצה מטפלת, זה גם לקוחות פרטיים, מה שנקרא B2C, ובתוך הלקוחות הפרטיים, לקוחות מבוגרים וצעירים ודתיים, גם כאלה שרוצים מאורגן וכאלה שרוצים לבד, לקוחות עסקיים, B2B, וגם לקוחות ממשלתיים, ואני מניח שלכל אחד ואחד מהקהלים האלה יש את הצרכים שלו ואת הטיפול השיווקי השונה בו. אז רק בשביל לעשות לכולם סדר כדי שנכיר, בוא תספר לנו על היחידות העסקיות השונות של הקבוצה, כל יחידה עסקית מקהל המטרה שלה, ואולי כדי שעשות לך קהל, תתחיל עם הפעילויות הגדולות ביותר.
אז כן, בואו, כדי שלא נשעמם את המאזינים, נדבר ככה באופן כללי. קשרי תעופה היא קבוצת חברות, one stop shop בעולם התיירות, מתעסקים למעשה בכל מה שאפשר לדמיין בתיירות, ממלון באילת ועד הדבר אולי הכי מורכב שיש, טיול מאורגן או טיול אינסנטיב מאוד מאוד מיוחד לאיסלנד, ללפלנד, למקומות האלה וכל מה שבתווך, טיסה בלבד, מלון בלבד, חבילות נופש, חבילות ספורט, חבילות להופעות, כל מה שאנחנו צורכים, כולל לקבוצות, כולל לבודדים, איכשהו נכנס בתווך, כשבאמצע יש מספר חברות בנות, לטיולים מאורגנים, אנחנו מחזיקים ב-51% בחברת פגסוס, אולי החברה הכי ידועה בענף של טיולים מאורגנים, כן, כן, זה ענף שחי ובועט,
תכף נגיע גם לענף הזה.
נוטים לטעות בעניין.
נכון.
יש לנו את סנורמה. סנורמה היא לא הברנד שידוע, אבל רויאל קריביאן הוא כמובן ברנד מאוד מאוד ידוע.
גם על זה נדבר, על הפעילות הזאת של הקרוזים נדבר.
בהחלט, וזה ענף מאוד מאוד מעניין. כמובן קשרי תעופה כחברה בפני עצמה, שעוסקת בסיטונאות, תיירות, כלומר, לפעמים כשאנחנו לא מבינים, אבל בעצם חברת תעופה וירטואלית, שמחזיקה קווים שלמים, מטוסים שלמים, או חצאי מטוסים, לאורך כל השנה למגוון רחב של יעדים, למעשה אנחנו מפעילים 42 יעדים בעצמנו.
אז דיברת במהלך השיחות המקדימות שלנו כמה פעמים על הקטע של הבידול, ודיברת כמה פעמים על נושא של one stop shop. וכמו שאתה יודע, זאת אסטרטגיה מאוד מאוד רחבה, אולי אפילו מחייבת, שאומרת, אנחנו ניגע בכל הקהלים, עם כל המוצרים בתחומים השונים, להבדין מאסטרטגיה של בידול. זה באמת משהו שמייחד אותם לעומת יתר החברות שנמצאות בתחום הזה, הנושא הזה של one stop shop ונגיע בכל כך הרבה תחומים?
בהחלט, זה די ייחודי לנו. אני מכיר אולי חברה אחת מקבילה לנו, דומה לנו, למעט החברה הזו. אין אף חברה שמתעסקת למעשה כמעט בכל תחום בתיירות. כלומר, אפילו ברמה של תיירות חינוכית, טיולי בית ספר, גם לזה יש לנו מחלקה. יושבים כרגע מאזינים לנו חבר'ה מאוד מאוד צעירים, אני מניח, חלקם מכירים את המותג הזה היטב, קשרי תעופה צעירים.
תכף נדבר גם על קשרי תעופה צעירים, אני אשמח להרחיב איתך, אבל זאת החלטה אסטרטגית של הגעת באמת בכמה שיותר תחומים ובכמה שיותר רוחב.
ההחלטה היא להיות בהמון נישות, כמובן לפזר גם את הסיכונים, זה עובד לפעמים נהדר, בקורונה זה עבד פחות נהדר, כי אתה חוטף לאורך כל השדרה, מה שנקרא.
עכשיו, זה לא רק לרוחב, אלא זה גם לאורך, כי אתם שולטים בחלק לא קטן משרשרת הערך, אתם גם מארגנים את אתם הבעלים, אתם הטיסות גם, טיסות הסכר, וגם בתי המלון. כלומר, זה גם שליטה לאורך הציר וגם לרוחב, אני צודק, נכון?
חד משמעית, זאת אומרת, ממש להיות בתפעול של הפעילות, כולל להיות בחלק מהמקומות
ביעדים. כלומר, כשחברה כמו נניח רימון טיולים רוצה טיול, היא צריכה בעצם לקשור קשרים עסקיים אחרים כדי לקחת את הטיסה בגדול.
נכון, בחלק מהמקרים היא תפנה אלינו, בחלק מהמקרים היא תפנה לאחרים, אבל אנחנו סיטונאים. קונים מאיתנו גם טיסות.
עכשיו, אני רוצה לצעוד לך צעד אחד אחורה, כי הסתכלתי על האבולוציה של הקבוצה, ואני ראיתי שב-2007, מועדון 365, המשבר לצרכן, רוכש 73% מניות החברה. כשהמשבר לצרכן זה רשת שבתי כל בו, תחום עיסוק מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד שונה מהתחום עיסוק שלכם. תספר זאת למאזינים, מה רמי שביט מוצא בכם כדי לרכוש אתכם? אגב, אני לא יודע, זה עד היום?
לא.
מה הוא מצא בכם? ומה אתם מצאתם, מה ראיתם, איזה פעילות, איזה סינרגיה בעצם נוצרה כתוצאה מהשיתוף פעולה הזה?
אז אני חושב שהשאלה הזאת היא יותר קלה מאי פעם לענות עליה, כשאנחנו רואים שבענף התיירות, למשל, רמי לוי רכש את ישראל, בדיוק מאותם סיבות, לקחת איזושהי קבוצה שיש לה מועדון לקוחות, להשלים אותה עם תיירות, שזה מקום לצרכנות לאורך כל השנה, עם חזרה צרכנית, כלומר, המון קניות של טיסות, של חופשות, כמו שהסברתי, אנחנו קונים לאורך השנה, אם כל אחד מאיתנו יחשוב כמה חופשות, כמה מפגשי תיירות יש לנו, אז אנחנו טסים לצורך העניין 3 או 4 פעמים בשנה.
זאת אומרת, זה ממש פיזור סיכוני מבחינתה של המשביר לצרכן, להיכנס לתחום שהוא לא תחום הליבה שלה, ככה...
ומקסום
הדאטה.
מקסום הדאטה.
מקסום
הדאטה הוא סיפור חד משמעי נכון לכל קבוצה שיש לה דאטה כזה.
כמה שנים זה החזיק, השיתוף פעולה הזה?
למעשה, לתפוסי בשנים, אני כמיטב זיכרוני, זה החזיק כמעט עד 2017. כמעט 10 שנים. כיום אנחנו, כמובן חברה ציבורית, לא ציינו את זה, חברה ציבורית, שכמובן נסחרת בבורסה. היום קבוצת מגאסון, אייל סגל, הוא בעל השליטה, וכמו שאמרתי, החברה נשלטת, נסחרת בבורסה, ומסבב הדברים זה אומר שגם הלקוחות המוסדיים והפרטיים מחזיקים בה.
ניר, אז העולם הולך היום יותר ויותר לכיוון של הזמנות נופשים וטיסות בדיגיטל, במיוחד אצל הדור הצעיר, אבל לא רק. ומנגד אתם גוף שדי נסמך על סוכני הנסיעות. איך שומרים על האיזון הזה? איך מונעים את הקונפליקט שמצד אחד הקהל רוצה יותר ויותר דיגיטל, ומצד שני אתם באמת מתבססים בסוכנים? איך האיזון הזה נעשה באונגוינג?
אז אם אנחנו הולכים לנקודה הזאת שבין איזון שבין סיטונאי קלאסי לבין יציאה אל B2C, אז אנחנו איפשהו באמצע.
אתה יכול לתת לנו פרופורציה, כמה מהפעילות שלכם זה B2C וכמה זה
B2B? כ-50%. כ-50% היא נסמכת על סוכני נסיעות.
זה הרבה, זה עדיין הרבה.
זה המון. צריך לזכור שבתוך זה יש כמובן המון פעילות מוסדית. קבוצות ועדי עובדים. זה לאו דווקא הצרכן הבודד, אבל לפעמים יש לנו תפיסה מסוימת על סוכני נסיעות, שאנחנו חושב מדמיינים עדיין מישהו שיושב באיזה משרד, מיושן, עם...
בחלק מהמקרים זה עדיין ככה,
הם זה עדיין קיים.
לא עשו עדיין את חלקם לא עשו עדיין את המקפצה הנדרשת.
ובטח בקורונה, חלקם הגדול נמחק, אבל כשאנחנו מדברים היום על סוכנים, סוכנים הם סוכנים דיגיטליים, הם לא באמת יושבים בשום משרד, ובסופו של דבר אנחנו רוכשים באתרים, בוודאי ברנדים שאתם מכירים, מיסטה, גוליבר, וואלה טורס, אלה סוכנים דיגיטליים, זה אתרי אינטרנט שאנחנו מגיעים אליהם בכל מיני דרכים, אם זה דרך גוגל, אם זה דרך סקייסקנר.
אבל אני אשאל שוב ברמה הפרקטית, המחיר של לקוח שרוצה מוצר מכם, שהוא B2C, יהיה זהה למחיר של הסוכן, או שיכולים להיות סיטואציות שהמחירים הם שונים?
אז בהחלט, יכולים להיות קלשים, אנחנו פתוחים היום, אנחנו נדבר על הדברים כמו שהם בפרקטיקה, כמובן שזה שוק מוטה מחיר, אין מה להחביא את זה, יש היום מנועי השוואה, ולכן בחלק מהמקרים אנחנו נהיה זולים יותר מהסוכנים, למשל בטיסות מתוך החלטה, אבל בחלק מהמקרים אנחנו משתדלים מאוד לשמור גם על סוכני הנסיעות, בוודאי על הגדולים ביניהם, ציינתי את חלק מהשמות, כדי שהתחרות תהיה מה שנקרא שהטוב ינצח. ואז המחיר הוא אותו דבר, אבל כלומר באמצעות זה שאנחנו נותנים איזושהי עמלה מסוימת לסוכני הנסיעות, המחיר הוא די זהה, אפשר לראות את הדברים האלה גם קורים הרבה בענף התיירות, גם בנושאים של חברות תעופה, כמו אלעל. למעשה מי שמשוטט באתרים יודע שכמעט אין הבדלים במחירים, חצי דולר לפה, דולר לשם.
אבל אתה אומר מוטה מחיר, ובכל זאת אני רוצה לשאול לגבי המוצרים. הרי ישנם מוצרים, לפחות אני זוכר בחוויה האישית שלי, כשנסעתי, כשטסנו כל המשפחה לחול, היה לי חשוב שיהיה בן אדם, שחז וחלילה שנתקע באיזשהו מקום בחול, אני מרים טלפון ויש לי מומלי איזשהו דמות, ולא, אתה יודע, להתעסק עם הדיגיטל. כלומר, ברגע שאתה אומר אותו מחיר, אז כאילו זה מבטל את כל הייחודיות של הסוכן האישי בקטע
של... מצד אחד, אנחנו צריכים לזכור שוב, שהענף הוא ענף גדול. ובחופשה שלנו, יש פעמים שאנחנו טסים לחופשה בברלין, ואנחנו לא צריכים כמעט כלום, אנחנו צריכים טיסה ומלון. אבל כמו שציינת, ודרך אגב, יש לזה חזרה מאוד משמעותית.
יש חזרה.
דווקא בגלל הקורונה, דווקא בגלל התקלות. חזרה למישהו שידאג לך.
אגב, זה גם אצל הצעירים, אתה מרגיש את זה, או שזה רק אצל...
חד משמעית. קודם כל צריך מידע. היום צריך מידע. צריך לדעת, יש הגבלות קורונה, אין הגבלות קורונה, יש דמי ביטול, אין דמי ביטול, איך אני מבטל את דמי הביטול. העסק הפך להיות יותר מורכב, ולא כזה קל כמו שהוא היה לפני.
נכון.
ולכן באופן טבעי חוזרים למישהו שהוא המקצוען. וזה מצד אחד, מצד שני, בנישות, כמו שאתה תיארת, שאתה יוצא עם קבוצה, שאתה יוצא עם מספר אנשים, אתה צריך לדעת שיש בסופו של דבר מלון שמספיק ארוך עבורכם, שיש חדר למשפחה, שאתם תהיו אחד ליד השני.
נכון.
את זה אתה קשה מאוד לעשות באונליין, ומי שחווה את זה יודע גם שמתגלצ'י, מה שנקרא, ויש תקלות שמשלמים עליהם.
זאת אומרת, התחזית שלך זה שהם ימשיכו לפעול במקביל, גם הסוכן האישי, סוכן הנסיעות, וגם הדיגיטל.
אנחנו רואים
ש... התחרות תהיה היברידית בקיצור.
שאלת מקודם למה אנחנו רצים על כל רוחב המוצרים, למה יש לנו כמה קבוצות, כמה חברות וכמה תחומים. בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כן, בעולם התעופה, נטו, הרוב יהיה דיגיטלי, הרוב יהיה בהזמנה באי-קומרס קלאסי, אבל הנישות, ושם גם יש אחוזי רווחיות גבוהים יותר, בנישות, חד משמעי, עדיין צריך איזושהי איכות, עדיין צריך להמציא מוצרים.
צריך את הפן האישי, כדי
נכון,
לייצר.
נכון מאוד, ואנחנו יודעים, היינו יודעים בעיקר לפני הקורונה, כמה שאנחנו טסים המון, אנחנו מחפשים חופשה גם עם תוכן, חופשה ייחודית, בין אם זה רק חופשה שאנחנו טסים ל...
ואתה אומר, ואת הפרסונליזציה הזאת יכולה כנראה לתפור רק הסוכן האישי.
רק הסוכן האישי, זה מאוד מורכב, יכולים להיות הרבה מאוד ספקים בחופשה אחת. אם אני יוצא לחופשה של טיול ינות, אז אני צריך לעבור בכמה יקבים ולמצוא לעצמי בפרובנס או בתוסקנה,
את הווילות. יש איזשהו כאן זווית של אור לאותם אנשים שמדברים על פעילות אישי ומגע אישי בעולם הזה.
חד משמעית.
טוב, בוא נדבר על הפעילות של הצעירים שלכם. אז נכון שאתה תגיד לי, אנחנו לא משרד החינוך ואנחנו לא שומרי המוסר, אבל עדיין נראה. אתם מוציאים חבר'ה צעירים לזקינטוס, החבר'ה מתעוללים, לפעמים מסתבכים, והקישור הזה בין קשרי תעופה לדבר הזה קיים, ובמיוחד אצל ההורים, זה נתפס בסופו של דבר אצל ההורים כאחריות של קשרי תעופה. מה שאני רוצה לשאול, זה האם ביום יום שלך הפעילות הזאת, וכל השובל הלעיתים לא נעים, מטריד אותך, מטריד החברה, זה אישו בכלל שעולה?
או, זה מאוד מטריד אותי, באופן אישי אגב. מאוד מאוד מטריד אותי, אבל צריך גם לזכור בסופו של דבר, אחרי שזה מטריד אותי איך אנחנו נתפס, יש פה בסופו של דבר שירות אדיר לילדים האלה. בוא נדמיין את הילדים האלה טסים לבד, בלי מבוגר אחראי בכלל, בלי שום הכוונה.
אבל יש שם מבוגר אחראי? אתם מגיעים לזקינטוס?
יש בהחלט מבוגר אחראי, הוא כמובן לא יכול לקחת להם את הבקבוקים, והוא לא יכול, מה שנקרא, למנוע מהדיוטי פרי למכור להם כמויות אדירות של אלכוהול לפני הטיסה. אבל הוא עדיין יכול להגיד לבחיר, יאללה חבר'ה, הגזמתם. והוא יכול למנוע מהם להתערבב עם, במגע עם אחרים. אנחנו יודעים לזה שהוא מלווה אותם לבתי חולים, וכשהם מסתפחים הם שם עבורם, והם יודעים לענות להורים לאורך כל החופשה. אז אני חושב שזה בסופו של דבר שירות מעולה לנוער, וכשהם טסים לבד הם מסתפחים הרבה יותר.
אוקיי, אם כבר אנחנו מדברים על צעירים, אז באמת נכון שהכל בראש, אבל עדיין יש פער גילאי, בינך לבין החבר'ה האלה ל-16-25, איך אישית אתה שומר על התעדכנות? מאיפה אתה מעשיר את העולם שלך בניסיון להבין מה הם רוצים, מה הם צריכים? אגב, השאלה הזאת היא רלוונטית לכל יתר הקהלים שלך, גם לקהל הדתי, גם לקהל המבוגר. איך מבחינתך אישית מתבצע התהליך הזה של זיהוי כל אחד מקהלי המטרה?
אז כמובן, קודם כל נקודה סופר מעניינת ואפילו מרתקת. אני מודה שאני... כבר אין מה לעשות, לא צעיר, כבר בן 42. הצוות שמלווה אותי הוא כמובן צוות הרבה יותר צעיר שמתחלף עם השנים. שיטת העבודה, למשל, אם אנחנו מדברים על קשרי תעופה צעירים, שיטה שבה אנחנו פרוסים בבתי הספר באמצעות נציגים. ואין דרך קיצור. אם אתה רוצה להכיר עולם, אתה חייב לפגוש את האנשים, להסתכל להם בלבן שבעיניים, לשמוע אותם, להקשיב להם, ורק דרך זה אתה מוצא עוד זוויות.
מה לגבי סקרים, סקרי שוק? זה משהו שהוא מובנה אצלכם לעשות סקרים?
תראו, אנחנו חברה שפחות נוהגת לעשות סקרים. יחד עם זאת, אנחנו במגע מאוד הדוק עם החבר'ה. החבר'ה, במיוחד אם אנחנו מדברים על הצעירים.
ואם מדבר על הדתיים, מדבר על מבוגרים שהולכים טיולים מוגנים?
גם בעולם הדתי, אין דרך לעבוד בעולם המסורתי דתי בלי צוות שהוא שומר מסורת, אנשים שמכירים את הניואנסים, זה נושא סופר ייחודי, נסיעה לחול עבור אדם שומר מסורת, אינה דומה בשום צורה שהיא למי שאינו.
אז זה מאוד מעניין, אתה אומר, להבדיל מחברות אחרות שמשקיעות מיליונים בסקרי שוק, כדי לדעת מה הקהל רוצה, אתה אומר, אצלנו, המגע בין אישי של הצוות, וזיהוי הצרכים באונליין, במידי אינטראקציה.
באונליין ובאופליין, באונליין לפגוש ובאופליין, את האנשים בעיניים.
זה מספק לך, אתה אומר, כלי מספיק טוב בשביל להבין מה הקהל
בסופו
רוצה.
בסופו של דבר, אדם ש... אם, אני לא יודע ממתי ביקרת לאחרונה בבית הכנסת, אני, לא, אני באופי שפחות נוהג, אבל אני יודע שכל אלוני בתי הכנסת, בלי יוצא מן הכלל, זה נקודה סופר מעניינת, אפרופו הפער שבין ניו מדיה לבין המציאות, כל אלוני בתי הכנסת הם, איך נאמר בעדינות, פחות עוסקים בדברי תורה.
באמת?
הכל סביב ענף התיירות.
מה אתה אומר?
הכל. יש איזה 4-5 כאלה, כולם פרסומות לטיולים, למלונות. זה למעשה הדבר שהכי מעסיק את האנשים בבית הכנסת.
אתה נכנס לבית כנסת, בתוך האלונים יש דברי
נכון, סוג
על חול
כל יום. האלונים שבתון ונופשים, אלה אלוני בתי הכנסת. ובסופו של דבר, זה המקום שאתה פוגש את האנשים באופן אישי, ואנחנו, יש לנו את הצוות שלנו, שהוא כולם כמובן אנשים שומרי מסורת, ואנחנו יודעים כך להרכיב להם נופשים. למשל, השנה לקחנו מלון, והכשרנו אותו, ואנחנו משווקים פה לגישה לנישות, טיפול בנישות, וייצור איזושהי מקור רווח חדש, שבו אנחנו מספקים פתרון לאנשים שומרי מסורת, באיכות גבוהה, בחול, על בסיס הכל כלול, כאשר מבושל במקום. כלומר, זה לא רק השיווק, זה גם לייצר מוצרים מתאימים.
ברור, ברור. בואו נדבר קצת על אסטרטגיית המיתוג של הקבוצה. עמותה קשרי תעופה לא תמיד עומד בפרונט. אתם בוחרים באסטרטגיה של ריבוי מותגים. דרך החופש, טור לינק, שזה מותג שמתמחה בטיולי תמריץ לפולין. ונראה לי שגם בפעילות של הקרוזים שלכם, עמותה קשרי תעופה לא יהיה בפרונט. בואו תשתף אותנו בשיקולים. מתי מחליטים להחביא את המותג או לשים אותו מאחור, ומתי מחליטים לשים אותו בפרונט? מה עומד אחד מול השני?
אז אני יכול להגיד שגם כאן, כמובן, יש התלבטות, ואתה נוגע בנקודה חשובה. תמיד מנהלים את הוויכוח הזה בינינו.
תזכור תמיד שמאחורי הקלעים זה פודקאסט לימודי ככה, שאנחנו רוצים ללמד.
בהחלט תמיד מתנהל ויכוח האם טוב לנו להתכנס מותגית, כי מבחינה דיגיטלית בהחלט יש יתרונות לכינוס מותגים.
בוא רק תסביר לכולם, כשאתה מדבר על כינוס מותגים, בעצם להשתמש במותג
אחד. להשתמש במותג העל, קשרי תעופה, אתר האינטרנט שלנו הוא קשרי תעופה, אין לנו אתר לחברות הבנות שציינת, למעט תכף נגיע לעולם הקרוזים שהוא בנפרד, אין לנו אף אתר אחר. ההתכנסות הזאת מאפשרת לך כוח, למשל באורגני, ב-SEO.
ההתכנסות סביב מותג אחד.
סביב מותג אחד, סביב אתר אחד שהוא מתחזק, שהסקור שלו בגוגל
נכון.
הוא גבוה יותר. הנושא הזה של SEO הוא קריטי ביותר באי-קומרס. נגעת בזה, ענף התיירות והתעופה, אולי הענף עם האי-קומרס הכי אגרסיבי שקיים. אני לא זוכר, לא יודע, אולי בביטוח יש תחרות דומה, אבל האי-קומרס בטראבל הוא אגרסיבי מאוד.
אז זה היתרון בלכנס תחת מותג אחד, ומנגד? נכון.
ומנגד, כאשר יש לך מותגים שהאיכות שלהם היא מה שנקרא ידועה לכל, למשל פגסוס, שזו חברה של טיולים אורגניים לקהל מאוד מסוים.
שהנכסיות המותגית של המותג הזה היא גבוהה.
הנכסיות המותגית שלה היא גבוהה ומוכחת לאורך שנים, שם יעשו מה שנקרא, אין מה לטלטל את הספינה, צריך לאפשר להם...
זאת אומרת, אתה אומר, כל מקרה לגופו אנחנו בודקים, בוחנים את הנכסיות של כל אחד מהמותגים.
זה אגב נבדק גם בסקרים, והדוגמה אולי הקלאסית, ברור שיש לנו חברת בת שקרת סנורמה, אף אחד לא יודע שהיא קיימת. זה הקרוזי, נכון? אתה לא נוגע בקשה
שלך מותג. אז בוא נגיע לעולם הזה של הקרוזים, נתקדם לעולם הזה, ככה אני רוצה שבאמת המוצר הזה שנקרא קרוזים קיבל מכה אנושה. בתקופת הקורונה כולנו זוכרים את הספינה ביפן עם ישראלים, סגורה, מסוגרת. אם לא אפילו היו סיפורים על פירוק של אוניות קרוזים, נכון? בטורקיה.
נכון.
אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל מה קורה בענף הזה של הקרוזים בכלל, ומה קורה בפעילות שלכם בתחום של קרוזים בפרט?
אז ענף הקרוזים, צריך לזכור, עד הקורונה, היה ענף הצומח ביותר בכל תחומי התיירות בעולם כולו, בזינוק מסחרר, עם עוד קהלים חדשים, ומוצר שהוא הוצער מאוד, אפרופו רויאל קריביאן, שזה באמת התחום שלהם, להצעיר את זה, לתת את זה למשפחות, לתת את זה לפעילויות כמו מסיבות, אירועים של מצעדי גאווה למיניהם, על גבי הספינה, הכל מאוד מאוד מוצער. המגמה הזאת כמובן נבלמה בתקופת הקורונה, אבל היא חוזרת ביתר סט. אני
חוזר?
חייב...
זאת אומרת, ענף חוזר?
אני חייב להגיד שאני מופתע לטובה. בכלל, כל מחשבה שיהיו קהלים שיעדרו, יעדרו מהחזרה
כל
הזאת...
כל החשש הזה לחזור שוב לאונייה עם כל הקטע של סגור ומסוגר ואולי גלים, כאילו לא נמצאת?
אני זוכר שסיפרו לנו באיפשהו בתחילת הקורונה שלא, למה אנשים לא יחזרו לבתי מלון גדולים?
אני זוכר.
והכל השתנה וכולם ילכו עכשיו רק לווילות בערים, בואו, זה לא
כאילו
המצב.
כאילו, יש משהו בזיכרון האנושי שמקל לנו בזה שאנחנו שוכחים וכנראה...
כן, יש גם את העובדה שכולנו חלינו בגדול ולא קצה הקטה.
אחלה, מעניין. אוקיי, עכשיו תדבר
לגבי איתי, הקרוזים,
הקרוזים אצלכם.
הענף הזה, אנחנו לקחנו את זה דווקא כהזדמנות גדולה, רויאל קריביאן העולמית מן הסתם חפתה משבר.
ממתי אתם בקשר עסקי איתם? כמה זמן?
כי יותר מ-10 שנים,
אוקיי.
פחות או יותר הולך ומתחזק, הרחבנו את השליטה שלנו בסנורמה.
זאת אומרת, לקוח בישראל שרוצה רויאל קריביאן חייב לעבור דרככם?
בסוף הוא עובר דרכנו, כך או אחרת הוא עובר דרכנו.
זה לא ידעתי.
אבל אנחנו, קודם כל, במהלך הקורונה השלמנו את היכולת שלנו לבצע רכישה אונליין ברויאל קריביאן, זה לא דבר כזה מובן מאליו, יש מעט מאוד חברות בעולם שהצליחו לעשות את הממשק המסובך הזה דיגיטלית.
אוקיי.
אבל הדבר המשמעותי ביותר, כשאנחנו הבנו, כשהמצב פה בישראל הוא לא יאפשר לטוס לחול, אנחנו פנינו לרויאל קריביאן בניסיון להביא לכאן ספינה. בכלל בניסיון להכניס את רויאל קריביאן לישראל, לבנות פה בייס, להכניס...
נשמע פנטזיה שהם יגיעו לכאן.
זה נשמע פנטזיה, אבל היו מי שהבינו שהפנטזיה הזאת היא ברת מימוש, אני מזכיר שהיינו עם החיסונים הראשונים בעולם, ואז בניסיון הזה לעשות איזשהו תיאום בין הממשלה לבין רויאל קריביאן, בזמנו אפילו ראש הממשלה בנימין נתניהו דאז, המליץ ונתן את ברכתו, והוא די...
דחף
לעניין הזה. בסופו של דבר גל הדלטה מנע השקה של ספינה חדשה של רויאל קריביאן בישראל בשנה שעברה, אבל השנה הם מגיעים לפה ומודיעו שזהו, מעתה והלאה, יש פה בייס של רויאל קריביאן.
מה זה מגיעים? פה יהיה ממש אפשרות לעלות על הספינה פה בישראל?
החל מחודש אוגוסט ועד סוף חודש אוקטובר תהיה פה ספינה ש...
שמגיעה עם תיירים מחול ותפעול?
לא, מיועדת בעיקר לישראלים, עם בייס בישראל, יוצאים מכאן לסיבוב של שבוע, בין 4 ימים לשבוע, תלוי בתאריך המדויק. יוצאים לסיבוב, לשייט עם רויאל קריביאן, בשנה הבאה הם כבר הודיעו שהם ממשיכים עם זה, ואנחנו בעוד שנתיים בונים על זה שתהיה פה ספינה מסדרה מאוד מאוד מסוימת של...
בפעילות הזאת של הקרוזים, המותג, קשרי תעופה בכלל, נמצא באיזשהו מקום או שהלקוח...
קשרי תעופה היא אחת המשווקות של המוצר, אחת המשווקות המרכזיות בישראל של המוצר, גם זה צריך לומר, אבל היא עדיין שחקן משני, הפנים עם רויאל קריביאן, אנחנו... הזקנים שלהם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
יפה, וככה לקראת סיום, כמו שפתחתי, אני מניח שמשבר הקורונה זה אירוע שבוודאי יצרב בתודעה לעד אצל כל מנהלי השיווק באותה תקופה, בטח בענף התיירות והתעופה. אני מבקש, כמו שעשית לסטודנטים, תחזיר אותנו ליום, ממש ליום, שבו אתה מבין שמה שהיה הוא לא מה שהיה, ואיך מתוך השיממון הזה, בכלל, יש אנרגיות לחשוב על צמיחה ופיתוח?
אז קודם כל, קוראים לנו קשרי תעופה. דמיינו לעצמכם את המילה תעופה, איפשהו במרץ 20, מי בכלל דמיין שנטוס שוב? הכל היה נראה קודר, הכל היה נראה
אבל
אפור.
אבל נראה, תחזור איתי.
אבל הרגע הזה, שבו הזה. אני מבין שהדברים אינם הולכים לחזור להיות מהר כמו שהם היו, אני נמצא בסיור באירופה, פברואר... בערך 21 לפברואר.
פברואר זה כבר התחיל.
כן, איפשהו. בהתחלה. אנחנו מדברים פברואר, פסטיבל המסכות בוונציה, זה בדיוק הזמן, ואני קם בבוקר, שותה את הקפה שלי, וניגשת אליי אחת החברות שלנו, ספקית במונטנגרו, ואומרתי, תשמע, פסטיבל המסכות בוונציה מבוטל מהרגע להרגע. אני באותו רגע מבין היטב שזה קורה. זה לא בכאילו, זה לא משהו שראינו יותר בסין, זה קורה כאן ואצלנו, אני זוכר את עצמי מרים טלפון למנכ״ל, ואומר לו, תשמע, זה אירוע. זה אירוע רציני, אנחנו צריכים להתחיל, מה שנקרא, להתכנס. כמובן שההמשך היה לצערנו רב עוד קודר ממה שאני דמיינתי באותה שיחה, עם מסדרונות חשוכים לחלוטין.
מוציאים את העובדים?
מוציאים את כל הקבוצה המונה, מנתה אז כ-270 עובדים, כמעט כולם יצאו לחל"ת, למעט מי שצריך להחזיר כספים ללקוחות, שזה אירוע בפני עצמו, שצריך לנהל אותו.
בוא נדבר על זה קצת, כלומר, מתקבלת החלטה אסטרטגית בקבוצה, אנחנו מחזירים, כאילו, מה עובר בראש באותם ימים?
אז קודם, אתה יודע, הדברים נשמעים דרמטיים, אבל הם היו פחות דרמטיים. יש החלטה די מהר, שקודם כל שומרים על היציבות וממשיכים הלאה. אין שום דיכאון והכל יהיה בסדר, מה שנקרא, הזמן יעבור, אנחנו חזקים ואיתנים, יש מי שעבד על זה קשה מאוד, לשמור על האיתנות הפיננסית הזאת, וכמובן, זה לא דבר ברור מאליו, הרבה ברור. מאוד חברות קרסו.
ברור.
אבל יש החלטה שממשיכים הלאה ולא מתכנסים, כמובן עושים את כל צעדים שציינת, כמו חלטים ולצערי הרב גם פיתורים, ויש אנשים רבים שלצערי הרב לא חזרו, וכמובן השלב השני, זיכוי האנשים, כולל לקוחות ענק, מוסדיים,
זאת הייתה החלטה ברורה, אנחנו מחזירים כסף ללקוח.
זאת הייתה החלטה חד משמעית, לא פשוטה, שחייב להחזיר, כי הנכס המשמעותי ביותר...
זאת לפני בכלל שאתם יודעים שהממשלה בכלל תתמוך, לא תתמוך?
הממשלה לא תמכה בכלל. כי אשרי תעופה, ההחלטה של החברה הייתה, של הממשלה הייתה לתמוך בחברות מעל 400 מיליון. לא לתמוך בחברות שמחזור מעל 400 מיליון, ברור שבענף התעופה כל החברות הגדולות, המחזורים שלהם הם מחזורי עתק, הרווחיות שלהם היא שונה לחלוטין, ואיכשהו נותרו דווקא החברות שסבלו הכי הרבה.
זה דווקא על חשבון, זאת אומרת, חשבון החברה עצמה, כל ההחזרים האלה היו.
ההחזרים הם חד משמעי, כמובן, לאט לאט קיבלנו את הכספים, גם מספקים, מחברות תעופה, אבל יש הרבה מאוד כסף שלא חזר מעולם, אבל עדיין חזר ללקוחות. ניהול משבר של עשרות אלפים שצריך להחזיר להם כספים טכנית. דמיינו מה האינסטינקט הבסיסי שלנו היא לשחרר את העובדים, נכון, לפטר אותם. נכון. במקום זה צריך להחזיר את העובדים שהם הכי לא מכניסים כסף לחברה, העובדים שצריכים לבצע את הזיכוי, לתת שירות, לא מכניסים אפס כסף, ועדיין הנכס המשמעותי, וזה מה שהתחלתי לומר, הנכס המשמעותי בסופו של המשבר הוא לקוחות. בטח ובטח הלקוחות הגבוהים שלנו. ולכן לא הייתה לנו אלא להחזיר.
אנחנו קצת מדלגים על הדבר הזה, ואני כן רוצה להתעמק בזה, זה פעילות בתקופה הזאת מטורפת בתנאים של חוסר ודאות. זה כל יום, כל מדינה, עם התנאים שלה, עם המגבלות שלה, ואת כל החוסר ודאות הזאת, והבלבול צריך לנסות ולייצב אל מול הלקוחות, תן לנו קצת את
דמיין לעצמך את המשמעויות של ההתקפתות. היה לנו באמת, מדינות, מי שזוכר את זה עוד, מדינות ירוקות, מדינות כתומות, מדינות אדומות, מותר לנסוע אבל אסור לחזור.
מטורף.
מותר לחזור אבל אסור לנסוע. כל מיני דברים מגוחכים שלא עזרו מעולם אגב, אבל זה כבר, זה עידן אחר. אז היה לנו רגעים שהיה מותר לנסוע לקרואטיה וליוון, רגעים שמותר לנסוע רק לדובאי, כל מיני דברים שכאלה. אנחנו היינו שם, כי קיבלנו החלטה שאנחנו ממשיכים, ברור שזה לא היה רווחי, בטח ובטח לא אפשר לנו, אבל רצינו לשמור גם על חלק מהצוות, רצינו לשמור על כשירות ועל יכולת לבוא לידי ביטוי ביום שאחרי. למשל, הקמנו אזור באתר שלנו שקראו לו מדינות אדומות, מדינות ירוקות, או משהו כזה, או התנאים לקורונה. הטראפיק שהיה לעמוד הזה, אפרופו SEO וגוגל אורגני, הוא עצום. עד כדי כך שחברות ביטוח רצו לפרסם בתוך העמוד הזה, כי הם ראו שיש לו טראפיק והוא בא לידי ביטוי בצורה אורגנית, בצורה משמעותית, וזאת הדרך הייתה להתמודד עם כל פעילות שלא תהיה.
וניר, בתוך כל שם. העולם המאוד מאוד קודר הזה, אתם חותמים בעקבות הסכמי אברהם על דובאי, על טיסות לדובאי, כאילו, כן. מאיפה?
גם אירוע מאוד מעניין, שאפילו הגיע בחלק מהמקומות בעולם לדיווח על זה, אני זוכר, אם מי שזוכר עוד היה את הטרום חתימה על הסכם אברהם, היה רק דיווח, בנימין נתניהו סיפר לנו גם אז על זה שיהיה התקלים יהיו מאוד מאוד יפים ואתם מאוד תאהבו אותם. ואנחנו מתחילים להבין שקורה פה אירוע ושכנראה ההסכם הזה עומד להיחתם, ואני יום שישי בצהריים מתקשר גם למנכ״ל שלי ואני אומר, תקשיב, אנחנו יש לנו יחסים מדהימים עם רשת ריקסוס בטורקיה ולא רק בטורקיה, בוא נראה מה עושים איתם עם דובאי. והוא אומר לי, אתה צודק, מרימים אליו טלפון אל הבחור שאנחנו באמת ביחסים של מעל 20 שנה, ואומרים לו, אנחנו רוצים בלעדיות גם על ריקסוס בדובאי. ואיכשהו זה הופך, הוא אומר, אין בעיה, בסדר גמור, באופן טבעי. הכל היה, באמת היה די פשוט בסך הכל, ומוצאי שבת, אנחנו מקבלים הסכם חתום, חתמנו, הראשונים בישראל שחתמו הסכם מסחרי.
הייתם הראשונים שפתחו...
הסכם מסחרי בכלל, עם איפשהו בדובה, היום זה כבר נשמע מגוחר, כי מלא אנשים חתמו על הסכמים, אבל היינו הראשונים, וזה דווח. אני ממש זוכר דיווח ברויטרס, שיצא אחרי זה, ופנו אליי מכל מיני מקומות בתקשורת, אני מתראיין הרבה בתקשורת, אבל זה היה באמת חריג מאוד להודעה לעיתונות הכי לקונית שנתנו על הסכם, על חתימת הסכם ראשוני, אבל היה לזה אפקט מדהים, וראשוניות, אפרופו הנושא הלימודי, לראשוניות יש משמעות.
יש לה משמעות.
יש לה משמעות, אנחנו די לקחנו לעצמנו את, את המונח של דובאי מההתחלה, בניחוס אורגני, ולא רק אורגני קלאסי, גם מה שנקרא את כל ההיבט של התעופה, מי שיחפש גם היום טיסות לדובאי, יראה שאנחנו יוצאים שם ראשונים בתוצאות האורגניות, לדבר הזה יש משמעות כספית אדירה. בכלל, הנושא הזה של גוגל, המפלצת הזאת, שמושכת מאיתנו את רוב תקציבי השיווק, בטח ובטח בענף התיירות, אם אתה מצליח אורגנית להיות ראשון על ביטוי כמו טיסות לדובאי, ברור שאתה חוסך ים של כסף בתקציב השיווק שלך, ואתה מכניס, כי האינטנט הוא האינטנט הכי גבוה, ויכולת ההמרה היא ההמרה הכי גבוהה בביטויים אורגניים.
אני ראיתי עוד הרבה זמן יכול להיות איתך, אבל צריך ככה להתכנס, זאת באמת שאלה אחרונה. תראה, עולם הדיגיטל היום יותר מבעבר הוא מוטה טכנולוגיה, מוטה אנליזה, מוטה מספרים, מוטה דאטה, ואתה יודע שבאופי הבסיסי של אנשי שיווק, זה תחומים שבוא נגיד הם לא תמיד הקור שלהם. כשאתה מחפש אנשי שיווק על המנעד בין יצירתיות, מה שנקרא אונה ימנית, אל מול אנליטיות, שיטתיות, אונה שמאלית, את מי תעדיף? איזה מועמד תעדיף?
כדי שלא יהיה לי משעמם במשרד, אני רוצה להגיד שהיצירתיות, אבל כדי להיות אמיתי עם עצמי, בטח בעולם של אי-קומרס, הדאטה, הנתונים, מה המספרים מראים, זה חזות כמעט הכל. אין דרך למה שנקרא להרבב את זה. כן, צריך לזכור שחייבים להיות יצירתיים. כן, צריך להיות בהרבה מאוד מקומות, וכמובן לשמור על הסושיאל, לשמור...
צריך להבין דאטה.
להבין דאטה, לקרוא דאטה, להיות סקרן, לנתח את הנתונים, בסופו של דבר התנך הוא אנליטיקס, אין מה לעשות. זאת המציאות, ואני הרבה פעמים, התחושות בטן שלי הן הפוכות לחלוטין מהמציאות, ומה שאני חושב, אני מתעלם ממנו לחלוטין, כי הוא לא משנה בשום צורה שהיא, מה שמשנה זה מה הדאטה מראה.
ניר, הכיף, כיף, ממש שפינית הזמן, באת אלינו, היה כיף לשמור.
תודה רבה שהזמנתם.
ביי ביי, להתראות.
להתראות.